אוקיי, שומעים אותי בסדר עד הסוף? כן? אז רציתי הערב לדבר על מה ש עלה כאן, נוכח, התחלנו להתייחס אליו. זה הנושא של מחשבות, נושא של מחשבות ורגשות. ולנסות ו להציע כמה דרכים להתבוננות הבנה, חקירה ותרגול. אז כל מתרגל, מתרגלת, כל מי ש ישב אי פעם כמוכם במדיטציה מכיר את התופעה הזו. אנחנו מתיישבים, מתיישבות ברגליים מסוכלות, כפי שאתם ישובים כרגע, עוצמים את העיניים ומתבוננים בתשומת לב בחוויה שלנו. מה אנחנו פוגשים? פפנצ'ה. מכירים את המילה הזו? תרימו יד מי שלא מכיר את המילה. שלא מכיר. יופי. פפנצ'ה זה הרבה יותר מעודן מזה, אבל לצורך השיחה זה רכבת המחשבות. או ההכברה המנטלית של המחשבות. רכבת זה תיאור טוב. רכבת שיוצאת לדרכה, עוד בטרם הבחנו שאנחנו בכלל עלינו עליה. תגידו הרבה פעמים מהר פפנצ'ה, זה ייתן את הציטוט, פפנצ'ה, 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 נכון? זה מייצר את התחושה הזו, פפנצ'ה. אז המחשבות באמת מנהלות את החיים שלנו, וזה לא משנה אם זה מחשבות שהן מהנות, מענגות או תורדות, מעיקות. אנחנו כמעט לא מכירים מצב שבו השיח הפנימי הזה, השיח התודעתי הזה, הקול הזה, הבלתי פוסק, לא מתווך לנו את תמונת המציאות שאנחנו חווים, שאנחנו פוגשים, גם הפנימית וגם החיצונית. אז ניתן לומר ככה, שיותר מאשר אנחנו חיים את חיינו, אנחנו חושבים את חיינו. יותר מאשר אנחנו חיים את חיינו, אולי אנחנו חושבים את חיינו. והבודה אומר דבר מעניין כשהוא מתייחס לנושא הזה. הוא אומר שהמחשבות בונות, הוא משתמש במילה הזו, בונות את העולם. המחשבות בונות את העולם. ובפער הזה בין המציאות כפי שהיא, כן, הדברים כפי שהם, לבין העולם הניתן לומר אולי אשלייתי שאנחנו בונים באמצעות המחשבות שלנו. אני רוצה לחבץ את זה שם הגרעין של הדוקה, של הסבל שלנו. אז בואו נפרק את זה, בואו ניקח את זה לחוויה הישירה של כולנו. מהרגע שאנחנו פוקחים את העיניים בבוקר, זה אולי לא נכון לומר עד שאנחנו עוצמים אותם בלילה, כי מחשבות אולי אפילו תופסות תאוצה בלילה, כן? אנחנו חושבים. אנחנו חושבים, למה אנחנו חושבים? מישהו חשב פעם למה אנחנו חושבים? אז ידידנו היקר דקארט ניסה לחשוב על זה. מכירים אותו? אמר, כן. כולם יודעים גם מה הוא אמר. כדי לאשש את הקיום שלנו. כדי לאשש את הקיום שלנו. כל מחשבה שהיא, מתחילה במילה אחת. יודעים מהי? מנחשים? אני. זה שאנחנו לא הוגים אותה במפורש, זה פשוט קיצור של השיח. אנחנו גילים לומר, אפילו מחשבות על נושאים לכאורה ניטרליים, שלכאורה לא קשורים בכלל אליי. נגיד, החום הזה נורא. כן? ואני מקצר את המשפט, אני אומר, אני יכול להגיד, וואלה, אני חושב שהחום הזה נורא, אני מרגיש שהחום הזה נורא, אני אומר, החום הזה נורא, כולם מבינים על מה אני מדבר, כולם מבינים מאיפה זה מגיע, כן? או אנחנו לא נצא, אולי כן נצא מהקורונה, לא חשוב מה, כן? אנחנו מקצרים את המשפטים, מקצרים את השיח. תמיד נמצא שם אני, בין אם אנחנו מבטאים אותו או לא מבטאים אותו. ואנחנו חווים את המציאות, המציאות היא חוויה, אנחנו חווים את המציאות, ולכן כל מחשבה שלנו בעצם מבטאת את המציאות כפי שהיא נתפסת על ידינו, כפי שהיא נתפסת על ידינו, דרך האני שלנו, ולכן האני זה שעומד מאחורי כל מחשבה. הרבה פעמים שמדברים עם אנשים שמתחילים, כן, במדיטציה, עובדים מחשבות וזה, לעלות על הדעת שאפשר להפסיק לחשוב, זה בלתי נתפס, ממש בלתי נתפס. ואפילו אם אנחנו מותשים מהמחשבות כבר, מותשים מהמחשבות שלנו, כן, ומגיעים למדיטציה כדי ללמוד אולי כיצד קצת לא לחשוב, כן, איך עושים את זה, מצב כזה במובן העמוק ביותר נתפס כמוות. נתפס כמוות. אנחנו חרדה, מנסים, לא מעלים את זה, מה זאת אומרת? כאילו, איפה אני אם אני לא חושב? מה אני אם אני לא חושב? מה אני בלי המחשבות? כן? ולכן זה מעורר פחד. אבל החוויה הישירה שלנו, אם אנחנו הולכים אל החוויה, לא אל מה שאנחנו חושבים, לא אל מה שאנחנו מערערים בו, לא מה שאנחנו... אם אנחנו הולכים ובודקים ממש את החוויה, שזו הזמנה, כן? אם אני רוצה לבדוק בחוויה שלי, איך העניין הזה מתנהל, החוויה הזו תגלה לנו, ובאופן די מיידי, כן? שזה לא כך. איך כתבתי לי את זה? החיים נחיים, נחיים, אפשר לומר כך, החיים נחיים גם מבלי שנחשוב עליהם. חיים נחים גם בלי שנחשוב עליהם. יש לי דוגמה שאני... בריטריט האחרון שלי, שהייתי שעוד היה אפשר, בגיא ההרס, אז יש שם חלק גדול מהריטריט, תרגלתי בהליכה, מקום יפה, מי שאולי ראה, מכיר, היה, הרבה משעולים כאלה, שבילים, כל יפה, ירוק, מקסים. והליכת הבוקר הייתי יוצא הולכים שמאלה, ואז יש איזה עלייה, לא עלייה נוראית, אבל עלייה. השביל מוביל בעלייה כזו. והיה נורא, היה לי נורא מעניין לראות את התהליך שקורה שמה, כן? כשהגוף הלך, זאת אומרת, יצאתי להליכה, הייתי יוצא להליכה, הגוף הלך, הגוף הולך לו, כן? הגוף הולך, אני ככה הליכה מדיטטיבית ככה, אני מבט ככה קדימה, כן? אחת של פסיעה או שניים קדימה, והגוף הלך. וכשאני, אני לא התערבתי בתהליך הזה, אז הגוף היה יודע לארגן את עצמו טוב מאוד. הייתי, היה מגיע הגוף, אני אומר במכוון, הגוף היה מגיע אל הקצה של העלייה, אם לא עם נשימה מואצת או משהו, היה מגיע בסדר. היה, לא הרגשתי איזה... אם הייתי מרים לשנייה את העיניים, כן? מרים לשנייה את העיניים ורואה את הקצה של העלייה, מיד הייתה מחשבה, המחשבה מופיעה, כן? זה לא מחשבה מסודרת, אלא הייתה עולה שם מחשבה, וואו, אוקיי. אני צריך להעט, או אני לא יודע מה, אני לא זוכר אפילו, אבל הייתה מופיעה המחשבה, ואז הגוף היה מתחיל כבר להיכנס למוד אחר, לקצב אחר. זאת אומרת, אם אני לא הייתי מפריע לו, בדרך כלל לא הייתי מפריע לו, אז היה מתנהל לו. החיים נחיים, לא צריכים את ה... וההתערבות הזאת בהליכה הזו יצרה כבר חוויה אחרת. נורא מעניין. אז תחושת ההזדהות, או תחושת הבעלות של האני על התהליך הזה, שמופיעה כמו המחשבה הזו, כן? היא זו שמייצרת בנו את התחושה, כן? את ההרגשה ואת התפיסה שיש איזה אני שיש לו גוף והוא פוקד עליו או מתמרן אותו איך ללכת או איך להתנהל. אבל מהי באמת מחשבה? ואת זה אני רוצה ככה לחקור ביחד איתכם. מהי באמת מחשבה? ולמה הבודה? למה הבודה כשהוא מדבר על מחשבות, כן? כשהוא מדבר על מחשבה הוא אומר שהיא בונה את העולם. הוא בפירוש בונה את העולם. זה מינוח מאוד מאוד חזק, כן? הבודה מתאר כך את המחשבות, כי החוויה שלנו עצמה היא כבר מתווכת, היא כבר מתווכת דרך המחשבות, היא כבר מתווכת דרך המושגים, כן? היא כבר ממוסכת ומתווכת באופן הזה. אנחנו בוראים עולם שהוא מאוד מאוד פרטי ומאוד מאוד אישי. מאוד מאוד פרטי ומאוד מאוד אישי בכל רגע ורגע. כמה אנשים אנחנו כאן? 90, צוות וזה, משהו כזה, כמעט 100. יש פה 100 עולמות שונים. 100 עולמות שונים. אני מוכן לבדוק את זה, או שאתם תבדקו את זה, כל אחד ואחת מכן. 100 עולמות שונים, סובייקטיביים לחלוטין, כן? ולא רק שאנחנו בוראים עולם כזה, אנחנו גם חייבים להסביר לעצמנו מהו אותו עולם ומה אנחנו חווים בכל רגע ורגע. והשיח או הדיבור הפנימי הזה, הבלתי פוסק, שכולנו מכירים אותו ממש טוב, הוא טבוע בנו, הוא מוטבע בנו. והחוויה הישירה שלנו והמיידית שלנו בשעה שאנחנו רוצים להתבונן על זה ככה, באופן הזה. לדוגמה, כדי שלא נדבר על תיאוריות, לדוגמה. כאשר אנחנו רגועים, קרה לכם פה ברטריט, שמעתי קצת בשיתופים, כן? כאשר אנחנו רגועים, כן? למה אנחנו צריכים את הקול הפנימי הזה שמפרשן לנו את זה ומתווך שאומר לנו שאנחנו רגועים? למה אנחנו צריכים את הקול הזה? למה אנחנו צריכים את הפרשנות הזו, כן? אנחנו לא יודעים שאנחנו רגועים? אנחנו לא יודעים שאנחנו רגועים? זו לא החוויה הישירה שלנו ברגע הזה שזה מתרחש, שזה קורה, כן? אבל ברגע שעולה המושג רוגע, המושג כמושג, קונספט רוגע, כן? מיד כמו נוצרת איזה מין הפרדה, או מין מחיצה או מין חציצה בינינו לבין החוויה, ואנחנו לא מודעים לעובדה שאנחנו כבר באיזשהו אופן שבויים ברוגע הזה, משווים אותו אולי לאיזה רוגע אחר, חוויית רוגע אחרת, כן? שופטים אותו, מחפשים אולי את הרוגע האולטימטיבי שמסתתר באיזה סיטואציה דמיונית, בתנאים אחרים, בתנאים טובים יותר, אולי בריטריט אחר, who knows. כי מה זה רוגע? אפשר לתאר רוגע במילים, במחשבות? אפשר לתאר רוגע במילים, במחשבות? כן? אפשר לתאר את התחושה בגוף, ודאי שאפשר לתאר אותה גם. נאמר, אפשר לתאר את התחושה בגוף. את המחשבות שעולות וחולפות באותם רגעים בתודעה, כן? אולי את הרגש שעולה. אבל כל זה זה רוגע? כל זה זה רוגע? הרי אם נשווה את הגוף תודעה הזה במצב הנוכחי שמוגדר כרגע כרוגע לצורך הדוגמה שלנו, למצב אחר שגם הוא היה מוגדר כרוגע ועולה בזיכרון שלנו, כן? ברור ששני המצבים האלה יהיו שונים, יהיו שני סוגי רוגע. אז מהו רוגע? מהו רוגע? מהי רגיעה? ובמקום לשהות ישירות בחוויה בלי הפרשנות הפנימית הזו, כן? התיווך שאני מזכיר, הם נחוצים רק למטרה אחת, רק למטרה אחת, לאשש ולבסס, כן? ולאשר לנו בכל רגע ורגע, להגן את תחושת האני, התחושה הבסיסית ביותר שאיתה אנחנו חיים, כן? ואז אנחנו נכנסים לאיזה מין מעגל קסמים, ככה, vicious circle כזה, שלעולם, ברגע שאנחנו חיים בעולם הקונספטים, עולם המושגים, עולם המחשבות, לעולם יותיר אותנו לא מסופקים, אחוזים בתעתוע של המחשבות, המושגים והמילים, ומחפשים להיות רגועים אולי. אוקיי, זה מה שקורה. והתרגול הבודיסטי מזמין אותנו לבדוק, אבל לא כרעיון. לא כרעיון, אלא בחוויה הישירה שלנו. אני חוזר ומדגיש את זה, בחוויה הישירה שלנו. איפה נמצא בדיוק אותו אני? איפה נמצא בדיוק אותו אני שמייצר את המחשבות? שכל, אני חוזר, כל המערך העצום הזה, כל המערך העצום הזה של הפעילות המנטלית הזו של המחשבות, נועד כדי לתחזק אותו, כדי לאשש אותו. איפה הוא נמצא? אז רשמתי לי פה איזה מין תסריט שאולי ימחיש את זה, כן? אני מחווץ את זה, זה לא באמת ככה בחיים, אז אני, לצורך הדוגמה, אז בואו ככה, תלכו איתי. נניח שפתאום מופיעה מחשבה, נקרא לה מחשבה מספר 1. בסדר? זה לא ככה. מבינים. נניח שמופיעה מחשבה מספר 1, בא לי ללכת לריטריט. מחשבה מספר 1, בא לי ללכת לריטריט. מחשבה מספר 2, שוב, לצורך הדוגמה, מחשבה מספר 2 אומרת, טוב, ניכנס לאינטרנט לבדוק איזה ריטריטים יש, מה התובנה מציעה, כן, איזה ריטריטים יש. מחשבה מספר 3 לצורך הדוגמה, אז נראה עכשיו את המשחק בטלוויזיה, מחר ניכנס לאינטרנט ונבדוק איזה ריטריט יש. אוקיי? עכשיו, בין מחשבה מספר 1, בא לי ללכת לריטריט, ובין המחשבה שנבחרה בסוף, מחשבה 2 ומחשבה 3, כן? ניכנס למחשב ונראה עכשיו, או שנראה טלוויזיה ונראה מחר, כן? האם היה איזשהו תהליך של בחירה, האם היה איזשהו תהליך של בחירה שהכריע איזה מחשבה תיבחר? מה אתם חושבים? מדברים על מחשבות. כן? היה תהליך? התחושה היא כמובן כן, ודאי, מה? בחרתי. היו שתי מחשבות, שתי אופציות, בחרתי, כן? אבל בחוויה הישירה שלנו, חוויה הישירה שלנו, האם היה שם איזה תהליך? היה שם איזה מישהו שבחר? כן? רק במבט לאחור, ותלכו איתי עם הדוגמה הזאת, רק למבט לאחור מופיעה נגיד מחשבה מספר 10, כן? מחשבה מספר 10 שמדמיינת בעצם את כל התהליך הזה, כן? מחשבה מספר 10 אומרת ככה, קודם מופיע מחשבה מספר 1, בא לי ללכת לריטריט, כן? אחר כך אני התלבטתי בין הבחירות האלה, ובסוף נבחרה מחשבה מספר 3. אבל אני שבחר, זה בעצם זו עצמה מחשבה מספר 10 כבר. זו עצמה מחשבה מספר 10 כבר. הבוחר לא באמת נמצא בין המחשבות. המחשבה על הבוחר, המחשבה שמדמיינת את כל התהליך הזה, אני התלבטתי ובחרתי, היא עצמה עוד מחשבה. אתם איתי? איתי? היא עצמה עוד מחשבה. היא מופיעה רק במבט לאחור, ברטרוספקט, כי אנחנו צריכים, מה זה? מישהו יגיד לנו, בטח שאני בוחר. היא מופיעה במבט לאחור ואומרת, אני, אצלי זה רשום אני עם גרשיים כאלה, אני הייתי שם בין המחשבות ובחרתי ביניהן. זאת אומרת, האני הנפרד, התחושה הקיומית הכי בסיסית שלנו, היא תמיד כמו איזה מין דבק כזה, כמו איזה מין חומר מילוי בין המחשבות, אבל הוא עצמו הוא כמו כל מחשבה אחרת. יותר חוויה מאשר מהות. כן? מחשבת האני, אם נקרא לה ככה, מחשבת האני אף פעם לא באמת נוכחת במחשבה עצמה. אף פעם לא נוכחת במחשבה עצמה. שאנחנו שקועים לגמרי באיזה מין עיסוק, נגינה, אני יודע מה, קריאה, ספורט. אין שמה אני, כולנו מכירים מצבים כאלה, נכון? כולנו מכירים מצבים כאלה שנעלמנו בתוך מה שאנחנו איתו, כן? עד הסוף. כן? וכולנו מכירים את זה. אחרי שהעיסוק מסתיים, כן? במוקדם או במאוחר, נקרא לה מחשבת האני, חוזרת ולוקחת בעלות על האירוע. אי, נהניתי נורא. זה היה מרתק, לא הרגשתי איך הזמן עבר, אבל כל זה רק בדיעבד. רק בדיעבד. האני הנפרד, הרעיון של האני הנפרד, הוא המחשבה הזו. אתם איתי? איתי עדיין? ככה, כן? אוקיי. ככה שאם כל הפעילות התודעתית העצומה הזו נועדה, כמו שאמרנו, אך ורק כדי לתמוך בתחושת הקיום שלנו, זה מוביל למסקנה מאוד מאוד מעניינת. חלק מאוד קטן, אפילו קטנטן, ניתן לומר, מהמחשבות שלנו הן מחשבות פרקטיות, הן מחשבות שימושיות, שיש בהן תועלת. ככה שברמה הכי פשטנית, אני צריך לחשוב איפה הכניתי את האוטו שלי כדי להגיע הביתה. אוקיי, מחשבה פרקטית, אני צריך לחשוב, זכר, איפה הכניתי את האוטו שלי כדי להגיע הביתה. אבל המחשבות שאולי, זה אני רשמתי אולי את הסרטים, המחשבות שאולי אני צריך כבר אוטו אחר, ולמה בכלל צריך אוטו בעיר, ולמה אין פה תחבורה ציבורית נורמלית, ואת הרכבת הזאת לא יגמרו לבנות לעולם, גם עוד 50 שנה, ואפילו בהודו יש רכבת, ובנסיעה לרישיקש, הנזיר האנגלי הזה, סיפר לי שבמנזר שלו, אבל במנזר שאני הייתי בתאילנד, והמסעדה התאילנדית הזאת הייתה מדהימה, אבל... אבל לא, אבל המסעדה היפני, ויפן, ואולימפיאדה עכשיו, תראה מה שהם עשו בזה, כל זה ממש מיותר. כל זה ממש מיותר. אני רשמתי את זה פה, אבל כל אחד מכם יכול לקחת בלוק ולמלא אותו בתסריטים כאלה, בקלות. והניסיון האישי, הניסיון האישי של כל אחד מאיתנו מלמד אותנו שהרוב המוחלט של המחשבות שלנו הן כאלה. הן ממש כאלה. אז הדרך הבודיסטית והתרגול שהיא מציעה מגלים שאפשר ללכת כאילו עוד צעד מעבר לדקארט, כן? מעבר לצורך הזה, באישוש הזה. אנחנו יכולים להניח למחשבות, יכולות אולי לרווח אותן קצת, כן? ועדיין להמשיך להתקיים. אנחנו יכולים, במילים אחרות, לשכך או להרגיע את חרדת הקיום שלנו, שהמחשבות מרגיעות אותה, כן? ולא להצמיד אותה למחשבות שלנו. אנחנו יכולים להיווכח בתרגול, במדיטציה, אולי עבור חלקכם, זה מוקדם, אבל אנחנו יכולים לראות שאנחנו מעיטים קצת את הכסף, ויש טכניקות שונות, אז אנחנו יכולים לראות שבין המחשבות, כן? אולי זה לא רצף כזה, אולי זה לא הרכבת הזאת, אולי זה לא הפפנצ'ה הזה, כן? אולי המחשבה נגמרת ויש איזה, אוקיי, עוד איזה מרווח קטן, לא מיד המחשבה, כן? מרחב שמאפשר לנו להתחיל להתבונן במחשבות באופן שונה מהאופן שאנחנו רגילים לתפוס אותן, כן? ולהתחיל לעבוד איתן, והדגש הוא על עבודה בדרך שהיא מיטיבה ומשחררת, כן? הם לא אויב שלנו. המחשבות הם לא אויב שלנו. נורא נורא חשוב להבין, אנחנו שומעים בשיתופים כל הזמן מחשבות. הם לא אויב שלנו. הם המרכיב המהותי ביותר של הקיום האנושי שלנו. היכולת לחשוב. אני אומר את זה בכאב גדול, כי יש לנו קרובה שלנו, קרובה של המשפחה, היא בת 60 ממשהו, ומישהי שהיא באמת, שאומרים על מישהו שהוא מוח מבריק, היא הייתה כזו. והיום היא לא חושבת, היום היא לא יכולה לחשוב, אתם מבינים. במוסד, מאשפזת, צעירה, יחסית, כן. היום היא לא יכולה לחשוב, אין מחשבות. אז המחשבות הן לא בעיה, לא אויב שלנו בשום אופן, אנחנו רק צריכים ללמוד איך לפגוש אותן ואיך לעבוד אותן. אז שוב, ונורא נורא חשוב לזכור את זה. נורא נורא חשוב לזכור שמילים ומושגים ומחשבות, אפילו המחשבות הכי מורכבות, הן לא בעייתיות בפני עצמן. בתפיסה הבודיסט, כל עוד אנחנו מבינים את התפקיד שלהן ואת השימוש המיומן והאמיתי בהן, ולא מתייחסים אליהם כאל מה שמתאר את המציאות כמות שהיא, כל עוד שאנחנו מבינים את זה כך ותופסים את זה כך, אז באמת שאין איתם שום בעיה. הבעיה מתחילה יותר כאשר אנחנו מאמינים למחשבות, מאמינים לעולם שהמחשבות מייצרות עבורנו, ובעיקר לאותן מחשבות מבחינתנו שמייצרות סבל, שמייצרות דוקה, שמייצרות קושי, שתורדות, שמאמללות. והבודה היה מאוד מאוד, מאוד מאוד פרקטי, באמת, מורה מאוד מאוד פרקטי, והוא, שהוא מדבר על על הנושא הזה, אז הוא מציע לנו להסתכל, והוא משתף על האופן שבו הוא עצמו עשה זאת. הוא מחלק את המחשבות, לשני סוגים. מחשבות שהן מועילות, שהן מטיבות, מחשבות שהן בקוטב השני, מחשבות שלא מועילות, לא מטיבות. ויש הרבה מאוד מחשבות שהן אכן מטיבות, שהן מועילות, כן? זה מחשבות שהבודה מתייחס לזה, הוא אומר, זה מחשבות שבהחלט כדאי לפתח ולטפח. בהחלט כדאי לתת להם מקום. מחשבות של חמלה, מחשבות של פרגון, מחשבות של אהבה, כן? מחשבות בכיוון הזה, מחשבות שהן מועילות ופותחות ומשחררות ומרחיבות את הלב, את תפיסת, אפילו את תפיסת האני שלנו, כן? ושסוג כזה של מחשבות יותר דומיננטי או יותר נוכח או יותר מתאפשר, כיוון שאמרנו שהמחשבות בונות עולם, כן? אז הן בונות עבורנו עולם שהוא טוב יותר, שהוא אוהב יותר, פתוח יותר, חומל יותר, מרווח יותר, אם אתם רוצים. אבל יש מחשבות שהן בקוטב השני, שלא תורמות לנו שום דבר, להפך, הן מעוררות פחד, הן מעוררות אי שקט. דיברנו, אנחנו מדברים כבר, זה עלה בשיתופים, בשיחות שלנו. תחושה של, אני יודע מה, חוסר ערך עצמי, ההלקאה, השיפוטיות, הביקורתיות, תסכול, פחד. כן? מחשבות כאלה בונות לנו עולם שלא נעים, לא מיטיב, כן? לא טוב לחיות בו. כן? זה עולם שהוא כולו צבוע בגוון הזה, בצבע הזה. תחשבו על עצמכם, תחשבו על אנשים שאתם מכירים, כן? ניתן לראות איך התכנים של המחשבות שלנו, כן? מייצרים עולם, זאת אומרת, זה תהליך של איזון הדדי, זה עולם, אם הבודה מדבר על זה, הוא מדבר על זה בלשון של התהוות, כן, זיקת גומלין, התהוות מותנית. כן? והאימון שהבודה מציע לנו, כן, כדי אולי קצת להחליש וקצת לרופף, כן, את העיסוק שלנו, את המקום שאנחנו מאפשרים למחשבות הלא מועילות, זה להתבונן קודם כל באופן בעיניים צלולות במחשבות השונות שנוכחות בתודעה שלנו. זה נורא מעניין. נורא מעניין לייצר איזה מין עצירות כאלה. עצירות כאלה. במהלך היום. כן? על מה אני חושב עכשיו? הרבה פעמים אנחנו לא מבחינים בזה, נכון? אנחנו באיזה שטף של מחשבות. על מה אני חושב עכשיו? מה יש עכשיו בתודעה שלי? איזה סוג מחשבות? ממש כך. נשמע פשוט וגם פשוט. זה מאוד מאוד פרקטי. מה רץ לי? הרבה פעמים אנחנו כל כך בזרם הזה וזה, והצירה הזו פתאום כותרת ואומרת, רגע, מה מעסיק אותי עכשיו? לנסות לראות עם החלוקה הזאת, אם אפשר לאפיין, אם לראות אם זה הסוג הזה, או יותר לנוטה לכיוון של הסוג הזה, או זה הסוג המיטיב. ובדרשה, יש דרשה שנורא נורא יפה, נקראת הדרשה על שני סוגי המחשבות, הבודה עושה שיתוף ומתאר בדיוק את התהליך שהוא עבר בעבודה על המחשבות, באופן הזה. אני לא אקרא את הכל, כי זה דרשה, היא מופיעה אגב בספר תרגומי הדרשות של קרן ארבל, מי שעוד לא מכיר, אז מתעניין, ספר של קובץ של הדרשות חשובות, מתורגמות באופן יפהפה לעברית, אז מאוד מאוד מומלץ. אז הוא מדבר ככה, והוא אומר, כאשר מחשבה של הנאות החושים, מחשבת זדון, שנאה או מחשבה מרושעת, רעה, תוקפנית, התעוררה אצלי, הבנתי. מה הוא הבין כשראיתי שמחשבות כאלה עולות לי, כן? המחשבה הזו מובילה לסבל אצלי, אצל אחרים ואצלנו גם יחד. היא מסכלת את התובנה, היא תורדת את התודעה, גורמת למצוקה ומרחיקה מהשחרור. וכאשר הבנתי שהמחשבה הזו מובילה וכל התיאור הזה גורמת למצוקה, שעה שראיתי שזה התהליך, כן? שהבנתי גם עד כמה לא רק שאלה המחשבות שנוכחות בי, אם אני מתרגם את זה למילים שלנו, כן? עד כמה הן קובלות אותי, עד כמה הן יוצרות עבורי, כן? הוויית קיום שהיא קשה, שהיא לא מטיבה, במילים שלו מרחיקה אותי מהשחרור, כן? היא התפוגגה. המחשבות האלה אולי לא התפוגגו כל כך בקלות אצלנו, אבל עצם ההזמנה לראות מה מעסיק אותי עכשיו. באמת, מה מעסיק אותי עכשיו? על מה אני חושב עכשיו? ואז הוא הולך לצד השני, לקוטב השני. הוא אומר, כאשר מחשבה של ויתור, מחשבה של טוב לב, מחשבה של חמלה התעוררה אצלי, הבנתי, המחשבה הזו אינה מובילה לסבל אצלי, אצל אחרים ואצלנו גם יחד. להפך, היא מסייעת בפיתוח התובנה, אינה תורדת את התודעה, לא גורמת למצוקה ומקרבת את השחרור. אז איך עושים את זה? אנחנו לא בודות, בוודאי, אוקיי? אבל איך עושים את זה? אז קודם כל, כמו שאמרתי, להתבונן בתוכן של המחשבות. מאוד מאוד ישיר, להתבונן בתוכן של המחשבות. מה שאני מציע, ממליץ, מציע לכם, ממש עצירות יזומות. ממש עצירות יזומות. על מה אני חושב עכשיו? זה כמו סכין כזה, חותך את זה. על מה אני חושב? מה יש לי, כן? על מה אני חושב? ולראות. אוקיי? אז ראייה של הנטיות המחשבתיות, כן? ראייה שאם עצרתי, ואני מזהה שמה כבר איזה מין דפוס, איזה מין פאטרן, איזה מין צבר של מחשבות שהן בכיוון הזה, או בכיוון מסוים, כן? ואני רואה. כן? היא שאנחנו מתחילים לזהות יותר ויותר את הדפוסים האלה, וברור לנו עד כמה המחשבות האלה, עד כמה המחשבות להם לא מועילות, ואנחנו יכולים לשאול את עצמנו, מה זה נותן, כן? אז כן, אני יודע שקל לדבר על זה ולהגיד, כן, ברור לנו, הרבה פעמים אנחנו רואים הרי את המחשבות האובססיביות, הלא מיטיבות, ברור לנו שזה לא מיטיב, אבל עדיין הן שוות ומופיעות. אז קודם כל לזהות את זה. קודם כל ממש לזהות את זה. ולהנחיח, להבהיר לעצמנו כמה זה לא מיטיב. עבורנו, עבור כל הסובבים אותנו. כן? ואז לשאול את עצמי, כן, האם אני באמת רוצה לאפשר את זה? האם אני רוצה להתעורר? והבודה עוד מציע, אני לא אתן את זה כאן, אבל מציע גם איך לעבוד עם סוגים כאלה של מחשבות. כן? הזיהוי של הסוג של המחשבה, כן? האפשרות לזהות מה מעסיק אותי עכשיו, מה התוכן, מה מציף את התודעה באופן הזה, הוא מאפשר לנו לעבוד איתם באופן יותר מיומן. אז לדוגמה, כדי שלא נדבר ארטילאי באוויר, שיש בעיה של חוסר תפקוד. מזה שיש איזו בעיה של חוסר תפקוד. גופני, מיני, מקצועי, חברתי, היא תמיד, או באופן די מובהק, נובעת מכך שאנחנו מאמינים בסיפור, כן? מאמינים בסיפור שמגדיר את הבעיה הזו. מאמינים בסיפור שמגדיר את הבעיה הזו. למשל, אספר להם עוד סיפור, זה כבר אנחנו פה. הבן שלי שהוא בני האהוב, שהוא ככה ג'בר לא קטן כזה, וספורטאי והכל וזה, שהוא היה בצבא, אז הוא... אז הוא אוהב נורא לרוץ, וכשהוא היה בצבא, אז ככה דיברנו, תמיד היה עושה ספורט וזה, פתאום הוא בא ואומר לי, שמע, אני לא יכול לרוץ מרתון. אני לא יכול לרוץ מרתון. אז לא שלרוץ מרתון זה היה כאילו נורא נורא חשוב, אבל ככה הפתיע אותי שהוא כולו, אנשים תראו אותו פעם, כולו ככה... שרירי ומוצק וספורטאי כזה וזה, כן? ממש ככה. אז הפתיע אותי שהוא אומר את זה, לא, לא, לא שזה... תאמינו לי שהמאוויים שלי לא הולכים לשם, שירוץ או לא ירוץ מרתון, שלא ירוץ, שכן ירוץ את זה. אבל הפתיע אותי האמירה הזו, ואמרתי, רגע, מה... אומר, החברים שלי רצים, זה גרם לו להרגיש לא טוב, החברים שלי רצים, כולם עושים זה, מתאמנים, זה. אני אבל לא יכול לרוץ מרתון. למה אתה אומר שאתה לא יכול לרוץ מרתון? הוא אומר, כי אני לא יכול, אני יודע, אני לא יכול לרוץ. ואמרתי, בוא ניקח את זה, זה לא כזה אישו, אבל זה כבר נכנסנו לזה. גם ככה היה קרב, זה נחמד. לא יודע, מי שיש לו ילדים, זה אוקיי. אז אמרתי, אוקיי. אז בוא נראה מה הסיפור הזה, כן? בוא נראה על מה זה יושב, כן? ואז... אז אמרתי לו, תשמע, בוא, בסדר, יכול להיות שאתה לא רץ מרתון, אבל לרוץ אתה אוהב, נכון? כן? אז בוא עזוב רגע למרתון, ודיברנו, מה אתה נהנה? הוא סיפר לי, זה כיף, זהו, מרגיש, מה זה, הכל, ספר מה שסיפר לי זה. אמרתי לו, טוב, אז בוא נעזוב לרגע את המרתון, ובוא תתחיל לרוץ ותהנה, הרי אתה נורא אוהב לרוץ, אז תהנה מהריצה. מה הבעיה? תהנה רק מהריצה, עזוב אותם, כן, יכול להיות שלא יכול לרוץ מרתון, כן, שלא להדגיר אותו יותר. אז בוא תרוץ, כמה אתה רץ? אז אני רץ מפה לשם, משם לפה, לא יודע, לא חשובים כל כך הפרטים. והתחלתי לדבר איתו על להתחבר יותר אל החוויה של הריצה, ועל מה שבאמת כיף לו, למה הוא בכלל אוהב לרוץ, כן, ולעזוב את זה, כן. ואז דרך המשחק הזה הגענו לאיזה מין יום אחד שהוא בא ואמר לי, פתאום אומר לי, שמע, הפטנט שלך מדהים, פטנט, לא יודע למה קורא לזה, הפטנט שלך מדהים, שהתרכזתי רק בריצה, כן, רק, למה זה מצפצף כל הזמן? להרים טיפה? ככה? ככה? ככה?
כן.
אבל השאלה אם זה יישאר ככה. בסדר? יותר טוב? שומעים? כן, שומעים? בסדר? אוקיי. ואז הוא בא, אני מקצר, זה סיפור נחמד והכל, ואז הוא בא ואמר לי, אתה יודע מה, אבא, הפטנט שלך מדהים. פתאום רצתי ככה, ורצתי, אני יודע, חצי מעדון, לא שלושה, ולא זוכר את המספרים, וזה וזה, פתאום רצתי, כי הייתי ממש עם ה... ממש עם הריצה, וזה היה כיף, וזה. והוא אומר, ורצתי את זה בקלות. זה כלום היה. הייתי ממש עם ה... זאת אומרת, ו... הוא לא רץ, נדמה לי שהוא רץ חצי מרתון, אם מישהו במתח, אז אני אברר אם הוא רץ, לא יודע. אבל, בסדר. אבל בלי המחשבה, בלי התבנית, בלי התבנית הסיפור הזה, התפיסה הזו, המבנה הזה, כן, בבודיזם קוראים לזה סנקרה, בלי התבנית הזו, כן, אני לא יכול לרוץ מרתון, ומכיוון שהגוף והתודעה כמובן מזינים קשורים את זה, אז באמת קשה לרוץ מרתון. קשה לרוץ מרתון. אבל אם בלי המחשבה הזו, אז אנחנו לא נולדים אל הרגע, אז יש פשוט ריצה. יש פשוט ריצה. והבת שלי, שגם היה לה עוד איזה סיפור כזה קבוע, אני לא מבינה מתמטיקה, שאני אספר את כולם, אז לא מבינה מתמטיקה, כן? כשעשינו, היא עשתה איזה תהליך, אז היא מעצמה וזה, אז יש פשוט תרגיל על הדף שצריך לפתור אותו. לפעמים מצליחים לפתור אותו. אני לא מבינה מתמטיקה, זה אני לא מבינה מתמטיקה. היא נולדה שם כאני שלא מבין מתמטיקה, באמת לא מבינה, כן? וללא המחשבה, אני יודע מה, אני פוחד מקשר אינטימי, או פוחדת מקשר אינטימי, כן? אז אפשר ליהנות מאינטראקציה עם מישהו שפשוט מתעניין בך או בך. כן? בלי התבנית הזו. בלי התבנית הזו. וכן הלאה. אז הסיפור, המחשבה, המבנה, הפבריקציה המנטלית הזו שיצרנו, מכתיב לנו את ההתנהגויות שלנו. וכל מה שצריך זה להתחיל לראות אותו כפי שהוא. פשוט סיפור, פשוט רצף של מחשבות, מבנה מנטלי. המילה פבריקציה היא מאוד מאוד טובה. To fabricate, נכון? To fabricate זה גם לבנות וגם יש לזה את הנופך של מפוברק, נכון? אנחנו אומרים מפוברק, כן? זה פבריקציה, זה תהליך שהתודעה מייצרת, כן? מבנה שהתודעה בונה, זה מה שהתודעות יודעות לעשות, כן? אז בלי כל זה, בלי כל זה, אז אנחנו מתחילים לראות את הסיפור, את המחשבה, את המבנה הזה כפי שהוא. כפי שהוא, או יותר כפי שהוא. זה מין ארמון של חול, אולי, ריק מכל מה שאנחנו מייחסים לו. ומה שעוד יותר מדהים ואולי אבסורדי בכל התהליך הזה, אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור הזה ומאמינים לו. זאת אומרת, אני ריק, ניתן לומר, מספר סיפור ריק. אנחנו לא כל כך רואים את התהליך הזה. אז זה כיוון אחד. הכיוון השני שהוא המשך של העבודה הזו עם המחשבות שלנו, זה פשוט לנטוש או לנסות לנטוש את המחשבות אחרי שזהינו את המחשבות הלא מיטיבות והלא מועילות. ואמרתי, קל יותר לומר, אבל ההתכוונות והעבודה עם זה, כי אם נחשוב על הצד השני, כן, מה שאנחנו מתרגלים פה ותרגלנו פה, למשל בתרגול של המטה. מטה זה תרגול של טיפוח ופיתוח, כן, של מחשבות נעשו המיטיב, נכון? זה מה שזה, מטה. אפשר ללמוד, לטפח, לפתח, להנחיח, נכון? זה מה שאנחנו עושים, כן? עכשיו, למה צריך לנטוש, או למה חשוב לנסות לנטוש מחשבות שהן לא מיטיבות ולא מועילות, כן? כי בדרשה הזו, המאוד מאוד יפה, בדרשה ובעוד מקומות, כן? הבודה אומר משפט שהוא נורא נורא חשוב, וחשוב להבין אותו, כן? הוא אומר ככה, מה שמתרגל, מה שאנחנו, מה שאדם נקרא לזה, חושב ומערער עליו באופן קבוע, הופך להיות נטיית התודעה שלו. מבינים את זה? כשמחשבות מסוג מסוים שוהות, מזינות, נוכחות בתודעה שלנו, יותר ויותר, אנחנו כמו חורצים נתיבים, חורצים נתיבים עמוקים יותר ויותר, שקל יהיה למחשבות מהסוג המסוים הזה לזרום דרכם, לזרום אליהן, לזרום דרכם, כן? להתנתב לשם. ותסתכלו על המחשבות שלנו. תסתכלו על דפוסי המחשבות שלנו. תסתכלו איך הם מפעילים אותנו, כמו שאמרנו, איזה עולם הם בוראים עבורנו. כן? זאת אומרת שאם אנחנו ניתן למחשבות מהסוג הזה להתעורר עוד ועוד, שוב ושוב, ואני מדבר על המחשבות הלא מטיבות, וזה לא קל, אני מודע לזה, כולנו מודע לזה, זה לא קל, אבל אנחנו כאן מציעים התכוונות, כאן אנחנו מציעים מבט, כאן אנחנו מציעים תובנה שאפשר להפוך אותה לפרקטיקה שתזין מהלך של תובנות לגבי המחשבות שלנו, כן? זאת אומרת, אם אנחנו מאפשרים לתודעה לפתח את הנטייה הזאת, לחרוץ את הערוצים האלה, אז באופן יותר אוטומטי, ניתן לומר, זה סוג המחשבות שאנחנו נחשוב יותר ויותר, זה יהפוך לנטייה, זה ילך לשם. כשמחשבות של חשדנות, נגיד, אוקיי, מחשבות של חשדנות, מחשבות של סתם, זה מה שעולה לי עכשיו, יותר ויותר נוכחות, הסוג הזה של המחשבות, כמובן שזה מאוד פשטני לחווץ את זה רק לזה, אבל נגיד, כדוגמה, כן? אז אני חי בעולם, אני חי בעולם שאני צריך להסתובב בו ככה. ככה. לפעמים זה ממש ככה, כן? אני חי בעולם שמבין מה שאומרים לי, או שלא מבין מה שאומרים לי, באופן מאוד מאוד מסוים, כן? למה הוא מתכוון? למה היא מתכוונת כשהיא אומרת לי דווקא, אתה נורא נחמד, שודה. מה היא מתכוונת? אני נחמד? אני הרי מכיר את עצמי. יש שם איזה משהו, אוקיי? היא רוצה איזה משהו. סתם מה שעולה לי עכשיו, כן? אז שוב, וזו הצבעה חזקה. אני חושב שזו הצבעה מאוד מאוד חזקה. אז אפשר להבין למה הפיתוח והטיפוח, כן, וההתכוונות למחשבות מהסוג השני, כן, למחשבות שהן מיטיבות, כן, ולכוונות מיטיבות. כשדיברנו על מטה, דיברנו ברובד של הכוונה, ההתכוונות, הכיוון, כן. למה כל כך חשוב לפתח באופן מודע מחשבות מהסוג הזה? מחשבות נגיד של חמלה, מחשבות של נתינה, מחשבות של ראייה לא הכל, או אולי פחות במונחים רק של מה טוב לי ומה פחות טוב לי, מה בעדי, מה נגדי. אתם יכולים לחוש דרך זה איך הרגע שההדשה הזו קצת מתחילה להיפתח והלב מתחיל להיפתח. מחשבות מהסוג הזה יותר נוכחות, גם העולם שאנחנו חווים הוא יותר ויותר כזה. וזה כמובן שזה לא לינארי, כמובן שזה לא שטוח עד כדי, כמובן שזה לא חד-ממדי, לא שאני פתאום מחליט ואז זה מה שיהיה. אבל ההתכוונות, ההבנה של התהליך, הבנה שיש לנו יכולת לעבוד עם זה. כן? שוב, אם אנחנו חוזרים לבודה, אם מחשבות בונות את העולם, זאת אומרת, יותר את האופן שבו אנחנו חווים ותופסים את העולם, אז טיפוח של מחשבות כאלה, שאולי באיזשהו אופן מסייעות לנו לחבוש או לאמץ דרכי הסתכלות, דרכי ראייה, כן? אחרות שיאפשרו לנו ממש לראות, לתפוס ולחוות את עצמנו, את העולם, באופן שונה, באופן מיטיב יותר, ייצרו גם חוויית קיום שונה, חוויית קיום אחרת, יותר חופשייה, פחות כבולה, יותר רחבה. אבל בכך אנחנו לא עוצרים. אני עוד אספיק, אבל ננסה. אני רוצה לעבור לרובד עמוק יותר, אולי ניתן לומר את זה ככה, לעוד הצעה לעבודה עם המחשבות, וזה ההתבוננות במה היא מחשבה, או בטבע של מחשבה, או מהות של מחשבה. לא עם התוכן של המחשבות, כמו שדיברנו עד עכשיו, אלא ממש מהי מחשבה כתופעה מנטלית. כן? בדרך כלל אנחנו הולכים לאיבוד במחשבות ולא מסוגלים להתייחס אליהן כאל תופעה, כמו כל תופעה אחרת, כמו כל כלת חושי אחר. קולות, צלילים, תחושות גופניות, ריחות, טעמים, אלא שזו פשוט תופעה מנטלית. יונתן דיבר בשיחה שלו, גם יהל נגע בזה, על תופעות מנטליות אחרות, נכון? על מצבי תודעה אחרים, או הלכי רוח, בלבול, כעס, חוסר שקט, נכון? דיברנו על זה. אז אנחנו הולכים לאיבוד מהר ובקלות בעולם הצורות. מה זה עולם הצורות? במקרה של המחשבה זה התוכן, הסיפור של המחשבה, המשמעות של המילים. אני אמרתי לא, היא אמרה לי, אני כך, היא אחרת. אבל ככל שאנחנו נפתח, ככל שאנחנו נפתח את הקשב, את הקשב הפנימי, כן? כמדיטציה, כתרגול, נתחיל לשים לב איך ההקשבה הזו, או הסוג הזה של ההקשבה, עוזרת לנו להקשיב למחשבות ולהלכי הרוח שלנו, כן? באופן פחות סובייקטיבי, ניתן לומר ככה. כי בהרבה מובנים, כן? הפטפטת הזו של התודעה היא ניתן לדמות אותה ליותר לקולות, יותר לקולות, אלא שבמקום שאלו יהיו קולות חיצוניים, כן? אלה יהיו הקולות הפנימיים. זאת אומרת, אנחנו לומדים להקשיב למחשבות שלנו באותו חופש ממעורבות ומהזדהות שהיה לנו, כמו שאנחנו מקשיבים אולי יותר ל, אני לא יודע מה, לציוד ציפורים או לכל צליל אחר. ושוב, יותר קל לומר את זה מה שלעשות את זה, אני מודע לזה, כי אנחנו נוטים להתאהב בסיפורים שלנו. נוטים להתאהב בסיפורים שלנו, במיוחד באלה שבהם אנחנו מככבים אולי איזה אלה שעושים טוב, אולי כאלה שעושים לא טוב, רע, מספרים מה אנחנו מקווים לעשות, מה אנחנו פוחדים שיקרה לנו, מה אחרים חושבים עלינו. וכל הדפוסים האהובים האלה, כן? כל הדפוסים האהובים האלה, כבר אמרנו, מייצגים את המרכיב של האני, ההרגל שיש לנו לכל מהלך חיינו, כל אורך חיינו, לחשוב במונחים של אני ועצמי ושלי. כי אם בסיפור הזה קיים איזשהו אני, הוא נוטה באופן טבעי, זה יהיה הרבה יותר מעניין מאשר סיפורים אחרים. וזה אחד הדברים שאנחנו לומדים לעשות בתרגול המדיטטיבי, פסנה, כן, או מדיטציה תובנה, לזהות את ההרגלים האלה של בניית תחושת האני, דרך המחשבות, דרך הלכי הרוח, כן? דרך הייחוס שלהם, כן? לאני, זה אני, זה שלי. יונתן דיבר על האפשרות לראות את הלכי הרוח יותר כאורחים, יותר כאורחים. אז כן, יותר קשה לעשות את זה עם המחשבות. אנחנו כל כך, איך אמרתי בתחילת השיחה, חושבים את חיינו, המחשבות הן כל כך דומיננטיות, כן? אז כן, אני יכול לזהות אולי אי שקט, אולי כאורח, כעס כאורח, כן? כן, אולי הופיע, תנאים ונסיבות יצרו. עם המחשבות יותר מורכב לעשות את זה ככה, כן? אז דרך התרגול של המדיטציה, כן? אנחנו יכולים גם להתחיל וללמוד לעבוד על האפשרות לחוות את המחשבות, כן? כאיזה מין תנועה מנטלית, כן? כאיזה מין גל מנטלי, כן? שמופיע בתוך המרחב הזה של התודעה. המרחב הזה של התודעה. אז במדיטציה אנחנו אולי כשאיכות של סמאדי, רגיעה מסוימת, אולי הקצב יותר מועט קצת, כן? יש יותר התבססות של התרגול, התבססות של היציבות תודעתית, כן? אנחנו יכולים להתחיל לחוות את ולא לחשוב על התהליך עצמו. ושוב, ותראו, זה לא קל. אפילו אם אנחנו נותנים את ההנחיות לתרגול של קשב לנשימה. כן? הרבה פעמים אנחנו נמצא את עצמנו חושבים על הנשימה. כן? מה זאת אומרת? הנה אני עם הנשימה. מדי שאני עם נשימה. נשימה שלי ארוכה, נשימה שלי קצרה, נשימה שלי כזו, נשימה שלי אחרת. נושם, אני לא נושם אולי. אז כן, אז זה מורכב לעשות את זה עם המחשבות. מורכב לעשות את זה עם המחשבות. אבל הוא יותר מורכב. אז אולי אנחנו יכולים להתחיל ולראות, או אולי לא ללכת לאיבוד במחשבה עצמה. אולי יכולים להתחיל להרגיש במידה מסוימת שאולי יש איזה רווח קטן, אולי רגע שבו אם אני באמת רק עם הנשימה או רק עם איזו תחושה גופנית, ואז אולי לרגעים, אולי שברי רגע, אין שם מחשבה. שברי רגע, אולי אין שם מחשבה. ואז פתאום אני מגלה שיש איזה מין מרווח, זה מי שהיה בטיוב, כן, באנגליה, בלונדון, נכון, יש איזה חזון, mind the gap, נכון? mind the gap. So we begin to mind the gap, אנחנו פתאום יכולים לראות שיש איזה מרווח, שיש איזה רווח, שזה לא איזה מין רצף, פאפנצ'י כזה, כן? ואז אנחנו יכולים להתחיל לראות שיש גם את המרחב הזה. שיש גם את המרחב הזה. ואולי באיזשהו אופן המחשבות מופיעות אל תוך. זה הרבה יותר מעודן מזה, אבל בשיחה אני רק מניח את זה כאן כך. והמחשבות איכשהו מופיעות. ולפעמים זה יכולה להיות איזה מין תחושה של נגיד איזה מין אנרגיה של מחשבה שאולי קצת מדלדלת ודואכת ואוקיי, אני יכול להרפות, אני יכול לרגע להרפות, אוקיי, כבר חשבתי את זה 1,000 פעם, בסדר, אז שמעתי כמה אני זה, אוקיי, let it go, כן, ואני במרחב הזה, ואני במרווח הזה, ואם אני נשימה, וגם המחשבה האובססיבית, וגם הזה, כן, היא הייתה תנועה, ואולי נתלה ממנה קצת האנרגיה, אוקיי? אז אני יותר כבר חווה אותה על הרקע הזה של הגאפ הזה, כן? אני יותר חווה אותה אולי באמת כאיזה מין גל כזה, ואני לא חייב מיד ככה, אוקיי? זה הופיע, זה הופיע, עלה בי איזה זיכרון, מישהו, משהו, המחשבות נולדות, המחשבות מופיעות, המחשבות מופיעות, גם לי שרצינו, כן? המחשבות מופיעות, יש להם חיים משלם, יש להם תנועה של חיים, אבל את החיים הממשיים אנחנו מעניקים להם, ברגע שאנחנו חושבים אותם. כן? ואז הם יכולות לחוות, כן? גם כך, גם כך. וכדי, שוב, אולי עוד משפט, אז זה לא שכדי להיות מאושרים ולהשתחרר מהסבל צריך להפסיק לחשוב, ממש לא, ממש לא. למחשבות יש תפקיד, מחשבות משרתות אותנו ויש בהחלט מחשבות ש... כדאי וראוי לא רק לטפח, אלא בהחלט להקשיב להם. אבל בה בעת הן רק מחשבות. זה מה שהן, הן רק מחשבות. הן פעילות, אם נרצה לקרוא לזה, של התודעה. Okay? אבל שוב, כדי להבין את זה, אנחנו הולכים למה שהבודה מציע לנו. אנחנו צריכים ללמוד לעבוד עם התודעה שלנו. עם התודעה שלנו. לאמן אותה. ואת זה אנחנו לומדים במדיטציה, עם תשומת הלב, עם הכלים שהבודה מספק לנו. תשומת לב והבנה בהירה וברורה של מה שיש. מצב תודעה, מחשבות, אולי רגש, שקט, מרחב. אנחנו יכולים יותר ויותר להתקרב אל החוויה שלנו. יותר ויותר לחוות אותה באופן הזה. באופן הזה שמאפשר... לתובנות לעלות, אפשר לתובנות לעלות. שוב, אז אולי זה פחות, אנחנו יכולים לראות שזה פחות אנחנו או אני שעושה משהו. ותנאים שמתעוררים ותנאים שמשתנים. והדרך להבין את זה, זה להיפתח ולאפשר לעצמנו רק לחוות, לחוות ומאוד מאוד מקרוב את התהליך הזה. איך מחשבה נולדת, באיזה מצב, התודעה שלנו נמצאת כרגע, איך המצב הזה מוליד מחשבות או רגשות, איך אנחנו מזדהים איתם ונותנים להם פירוש אישי, איך כל התהליך הזה הופך להיות אני, אני שכועס, אני רגוע, אני משעמם, אני אמרתי כך, היא אמרה, בפנצ'ה. ואת האימון הרדיקלי הזה, שבאמת חייבים לומר, עומד בניגוד לכל תפיסת המציאות הרגילה שלנו. ולכן הוא כל כך, כן, מטלטל במידה מסוימת. אנחנו יכולים להביא לכל סיטואציה, לכל סיטואציה. אבל שוב, זה אימון, זה אימון, אימון. אנחנו כל אימון אחר, יש איכויות שאנחנו צריכים להביא כדי שהאימון הזה יישא פירות ויהיה אפקטיבי. זה סבלנות, זה נחישות, זה הבנה, הבנה מה קורה, למה זה קורה כך, מה החלק שלי. באופן שזה בו מתרחש, אם אני יכול לפעול אחרת. ובהקשר של המחשבות זה אימון, לגלות לכם סוד, אימון לחיים. אימון לחיים. אני מחר... בהנחיות הבוקר אחבר את זה לעוד מרכיב מאוד מאוד חשוב שלו, כמובן העולם הרגשי שלנו, שלו לא כל כך הספקתי לגעת בו, אבל בוודאי שהוא קשור באופן מובהק למחשבות שלנו. אז נשמור משהו גם למחר. אז בואו נשב לכמה רגעים בשקט. ואולי לרגע במודע, מתוך כוונה, התכוונות, נעלה איזושהי מחשבת מטה באופן שמתאים לנו. האופן שמרגיש לנו תואם, מחובר, מדויק, נכון. תבחרו. אבל הרהור, מחשבת, מטה, שנשאת איתה את האיכות הזו. טוב לב, ידידות, רוחב לב, רצון טוב. תודה על ההקשבה.